טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים ביום ג' אלול. שלום עליכם, טוב לראות פה חברים, טוב לראות פה את כל ישראל חברים. אנחנו נדבר היום על הדמיון הנבואי. כשתראו, האנשים היום עדיין לא קולטים מה זה הרב קוק. עברו למעלה מ-100 שנה, עוד לא מבינים. גם רמב״ם לקח 100 שנה, גם עוד רבים וגדולים היו שלקח תקופה מאוד ארוכה, רמח"ל, עד שקלטו את הגודל של האורות שלהם. למעשה אנחנו היום לא יכולים להתקדם מילימטר בדרך לגאולה בלי תורת הרב קוק. אלא שאנחנו נעצרנו במסרים שלפני 30-40 שנה, שאז הם היו, מי שזוכר, הלהיבו את כולנו בצורה מדהימה, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, זה היה נשמע לנו פריצת דרך. פריצת הדרך היום, ברוך השם, היא כבר, יושבים פה מזקני הרבנים, הפכה להיות כבר נורמליות, דבר רגיל. ואז אנשים אומרים, טוב בסדר, אז תורת הרב קוק הביאה מה שהביאה, וזהו, הסתיים. מי שמדבר ככה, ורבים מדברים ככה, זה בגלל שלא לומדים. לא לומדים את התורה של הרב. חושבים שאותם מסרים יסודיים, שאז היו חדשניים מאוד, אבל יסודיים של השיטה, הם המסרים, ופה זה נגמר. אמר צבי יהודה היה מכנה את אורות הקודש זוהר קטן. כלומר, שבתורת הרב יש לנו עומקים שעוד לא התחלנו לגעת בהם. השיעור שאנחנו נלמד היום, לא למדו אותו אלפי שנים. אלפי שנים. ואני מאוד מסופק אם יהיה אפשר למצוא אותו בעוד איזה מחבר אחר בצורה שאנחנו נלמד אותה היום. ובוודאי שאין בה את הגילוי הרזי של מה מתרחש בהקשר הזה בדור שלנו. בהקשר של הדמיון הנבואי. ולא יאמן כשאנחנו נראה שהתורה הזאת מונחת לנו בידיים בספר אורות. ספר אורות, כולם מכירים, ספר אורות, מה, ברור, ספר אורות. ופתאום מתברר שיש פסקאות שלמות בספר אורות, שלא העמקנו ולא הבנו, והם יכולים לתת לנו מפתחות להבין מה מתרחש בדור הזה, כמו שלא היה מעולם. אז בואו נתחיל. השאלה הראשונה שצריך לשאול, הרי הנביא הושע, כמו שאתם רואים, אומר במקור א', הושע י' ב' י' א', וביד הנביאים אדמה. הדמיון, זה הכוח הנבואי. רבי יהודה הלוי מלמד אותנו שכל סגולת ישראל, השיא שלה, להגיע לנבואה, דבר עם הקדוש ברוך הוא, התגלו תור השם בתוך היהודי, וביד הנביאים אדמה. והנה, כשאנחנו מסתכלים על בתי המדרש שלנו, האם יש איזשהו שיעור בדמיון? האם מישהו יכול להגיד לי מה למדו בבית הספר לנביאים של אלישע הנביא? הרי היה לו בית ספר, היו לו תלמידים, כמו שמתואר בתורה, בתנ"ך. איפה השיעורים של אלישע הנביא? מישהו יגיד, תראה, עברו אלפי שנים, תגיד, תעשה ממני צחוק. אנחנו הרי יודעים מה היה הוויכוח בין רבי אליעזר לחכמים, בין רבי עקיבא לרבי טרפון, מה הוא אמר לו ומה אשתו של ההוא אמרה לאשתו של ההוא. אנחנו יודעים פרטי פרטים של תורות של גם חלקם, לא רלוונטיות כרגע עדיין. זבחים, קורבנות, אז הרמב"ם. יש לנו הלכות של קורבנות, מה, שכחנו איזה פסיק מהתורה? למה אין לנו שיעורים שנשארו מאלישע הנביא, מאליהו הנביא, שמואל הנביא? איפה התורה שלהם? איפה השיעורים שלהם? אז תגיד, טוב, זה לא שיעורים להמון העם. בסדר, לא להמון העם, אבל תביא לי אצל המיוחדים, איפה התורה הזאת? לאן היא נעלמה? ואיך ייתכן, וביד הנביאים אדמה, ואין שום עיסוק, אפס עיסוק בדמיון. זה לא קרה סתם, יש פה משהו עמוק מאוד, סוד גדול מאוד, ובעזרת השם, מרן הרב קוק יפתח לנו את השערים, ואנחנו נתחיל לראה את הדברים. אני הרבה פעמים אומר שנראה לי שמרן הרב זה כמו איזה נשמה מבית ראשון, שהביא אותנו לדור שלנו לחדש לנו את מה שהשתכח. אז בואו נתחיל. קודם כל בואו נבין מה זה דמיון. וגם זה, אני לא יודע איפה עוד אפשר למצוא מחבר שכל כך מסביר את הדברים בצורה כל כך מובנת. בואו נראה יחד. מקור א', באמצע השורה הראשונה. אורות הקודש חלק א', הגיון הקודש סמכי. אומר הרב, הדמיון ישלח את קרני זהורו למרחוק, לצייר תמיד משהו חוץ מעצמיותו של החושב. והשכל, לעומת הדמיון, ילך סובב לנקודה העצמית שבנשמת החיים, ויצייר את הנמצא בקרבה פנימה. כיוון שלא מלמדים אותנו כלום על דמיון, הכישרון הראשי של סגולת ישראל, אז אנחנו מוכרחים לעשות שיעור ראשון בבית ספר לנביאים. עכשיו, אני לא החכם הגדול הראשון, אמר לי איזה יהודי שאת בית תורות, הרב חנן פורץ הצהל הקים את הישיבה שם, הוא רצה שיהיה לו להקים בית ספר לנביאים, זה היה החלום שלו. כן? אז פה אנחנו לומדים עכשיו שיעור ראשון בבית הספר לנביאים. מה זה דמיון בכלל? אומר מרן הרב, שימו לב, וכדי שהדברים יהיו מובנים, אני אמחיש לכם. נניח שאני רוצה ללמוד השותפים שרצו לעשות מחיצה. גמרא, משנה. אני מתחיל לדמיין, שותפים, בסדר, שותפים, החליטו, יש להם חצר, עכשיו הם רוצים לחצוץ אותה עם מחיצה, בסדר? עכשיו תארו לעצמכם שאין לי דמיון. אין לי דמיון. יש פה שותפים לפני העיניים שלי? אין שותפים. אני ראיתי פעם חצר ששותפים רוצים חלק? לא, לא ראיתי, לא נמצא לי בתאים שותפים שרצו לעשות מחיצה. אני לא יכול לחשוב על שותפים שרצו לעשות מחיצה, נקודה, זה הכל. הדמיון הוא הצייר של השכל. אם השכל בא לחשוב על משהו וזה לא נמצא מול עיניו או בתאי הזיכרון שלו, אין לשכל יכולת לחשוב אם אין לו דמיון. לכן הגמרא מלאה ביחידמי, יחידמי, 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 איך הדמיון? תצייר לי את זה. אז לכן אומר הרב, הדמיון ישלח את קרני זהורו למרחוק. לצייר, לצייר תמיד משהו חוץ מעצמיותו של החושב. והשכל, השכל לא יכול לצייר מה שחוץ לשכל. השכל יהיה סביב לנקודה העצמית, מה שנמצא אצלו, שבנשמת החיים ויצרת הנמצא בקרבה פנימה. אבל אם לנו לא היה דמיון, אם היינו שמים את הדמיון בצד, לא היינו יכולים לחשוב על שום דבר חוץ ממה שנמצא בשכל או בזיכרון מפעם שראיתי, וזהו. הדמיון מאפשר, הוא מצייר לשכל ארצות רחוקות, מחוזות שהוא לא היה בהם מעולם. אומר השכל הדמיון, צייר לי, על מה מדברים פה? הדמיון מצייר, ואז השכל חושב על מה שהדמיון צייר. אז לפי זה השכל הוא למעלה, והדמיון הוא יותר גשמי, הוא צייר, הוא מצייר עבור השכל. אומר הרב קוק, באורות הקודש חלק א', הגיון הקודש סמך ד', הדמיון הוא הצל של השכל. אז הסברנו למה הוא הצל, כי השכל חשב והדמיון מצייר לו. ולפעמים הוא למעלה מהשכל. יש מצבים שהדמיון הוא מעל השכל. איך יכול להיות? לא מצד עצמו. לא מצד עצמו. הרי מה הוא? הוא הרי צייר של השכל, אז מצד עצמו הוא לא מעל השכל. אלא כי אם מפני שהוא כעין חומר מקבל הערה מאור עליון, שהוא כעין חומר מקבל הערה מאור עליון. ויש לפי זה שתי סגולות מיוחדות בדמיון שדינם חלוק. סגולת צל השכל שבו, מה שהסברנו קודם, שהשכל חושב ואז הדמיון מצייר. וסגולת קבלת הערה שבו. מה זה? כשנביא בא לדמיין, ונביא רוצה לקבל השגות מעולם העליון. היית שם? אתה בכלל יכול להסתובב שם? אז איך תגיע? איך תביא השגות מעולם שכל מרחק שתחפש פה בכדור הארץ לא מגיע לאפס קצה של המרחק של המחשבות שהנביא מביא משמי שמיים? אז הוא שולח את הרכב. הרכב שנוסע שם על השמיים רחוק ומסיע את ההשגות שבאות מעולמות עליונים, זה הדמיון. הדמיון הולך שם לשמי שמיים ומקבל אור לתוכו, האור הזה עצמו אין מילים לתאר אותו, זה נמצא רמוז בהרבה מקומות ברב, שבעצם כל המילים, כל ההסברים, זה לא הדבר עצמו. אפילו מי ששואל את הרב, איגרת תף יהודה א', איך יושבים פה לומדים קבלה בחבורה? זה גמרא בחגיגה? אמרו לו, תעזוב, כל מה שלומדים זה בדרך שכל. זה לא הדבר עצמו, הדבר עצמו את זה לא מלמדים. ובאמת ישיבות מקובלים, שכח מזה, לא יסבירו לך מה עומד מאחורי הלימוד, ילמדו אותך בדרך שכל. אם אתה זוכה, זוכה למה שעומד מאחורי המילים. כל אופן לענייננו, הדמיון נוסע לשמי שמיים, ומסיע השגות שבאות מעולמות רחוקים, אי שם בשמי שמיים. הוא מסיע אותם עכשיו, ברגע שיש נהג של הרמטכ"ל, הוא נהיה אדם חשוב מאוד, הוא מגיע לאיזה מ"פ, הנהג יותר חשוב, הוא עכשיו נהג של הרמטכ"ל, המ"פ הזוז הצידה, והנהג של הרמטכ"ל עובר. כלומר, הדמיון הוא אמנם הצל של השכל. אבל ברגע שהדמיון נעשה חומר לקבל את ההערה, היא העליונה משמי שמיים, אז כמו שמופיע באורות הקודש, גם כן באחת הפסקאות שם באזור הדמיון, שמובעות פה, השכל הופך להיות תלמיד קטן של הדמיון. ככה הרב קוק כותב. השכל נעשה תלמיד קטן של הדמיון. מתי? כשהדמיון משמש בסגולה השנייה שלו, בלהביא משמי שמיים את ההשגות הרוחניות העליונות. אז לכן הרב מסכם ואומר, ויש לפי זה שתי סגולות מיוחדות בדמיון שדינם חלוק. סגולת צל השכל שבו, שהוא מצייר עבור השכל, וסגולת קבלת ההערה שבו, ששם הוא מעל השכל, והשכל הוא תלמיד קטן שלו. עכשיו, מי שרוצה ייכנס שם באות הקודש, שם בכל הגיון הקודש, באזור הזה, ויראה את כל הפסקאות בעניין, זה אי אפשר תאר מה שהרב שם מסביר. זה פשוט בית ספר לנביאים. אורות הקודש זה בית ספר לנביאים, צריך להבין את זה. אבל אנחנו שואלים, לאן כל זה נעלם? איך ייתכן שאנחנו בא הרב קוק, מתחיל להחזיר לנו תורה שהשתכחה, אבל איך זה נעלם? למה את הבאי ורבה הוא לא צריך להחזיר לנו, ואת תורת הדמיון של הנביאים הוא כן צריך להחזיר? אז תראו, הסוד נמצא בגמרא יומא ס"ט, תראו מקור ב'. אומרת הגמרא ביומא ס"ט עמוד ב', אמר רב ויתימא רבי יוחנן, רק אני מוכרח להגיד, הסוד נמצא בגמרא, מי היה מעלה בדעתו שזה מה שכתוב כאן. אבל מרן הרב קוק גילה לנו את הסוד של הגמרא הזאת. אז בואו נראה. אמר רב ויתימא רבי יוחנן, ויה ויה, כאילו כמו שאומרים, אוי וי, היינום היי, זהו דאחרבה למקדשה שהחריב את המקדש, וקליה להיחלה, שרף את ההיכל, וקטלינו לכולו צדיקה, הרג את כל הצדיקים, והגלינו לישראל מהר ההון, הגלה את ישראל מארץ ישראל, ועדיין מרקד בינן. על מה הוא מדבר? על יצרה דעבודה זרה. יודו הגמרה על רבשי, שאמר לתלמידים, מחר נעסוק בחברין. ומה הכוונה? בחבר'ה, מי זה החבר'ה? מנשה המלך. בא אליו מנשה המלך בלילה, אומר לו, מה אתה? חבר'ה, חבר שלך? אומר לו, תגיד לי בבקשה, מאיפה בוצאים את הלחם? רבה שהיא לא יודע, אז הוא אומר לו, תשמע, תגיד לי, אני אגיד משמך. הוא לימד אותו שם מהמקום הכי שנקלה ראשון, שהוא המקום הכי שרוף, והמהר"ל עושה מזה עניינים מאוד עמוקים, שקיבלו הראשית וכן הלאה. אבל בכל אופן, אומר לו רבה שהיא, מחר דחכמית וכולה, אתה כזה חכם, אז איך רצת? אמר לו, אם היית שם, היית מרים את הגלימה ורץ. כלומר, כמו שהיום אנשים משוגעים לגמרי ביצר של הרעיות, ואין לזה שום הסבר, אנשים מטורפים, פשוט אי אפשר להסביר את זה, משוגעים לגמרי. יצרה הרעיות היום, טירוף. אותו דבר היה להם לעבודה זרה. אז על זה הם בוכים ואומרים, היצר הזה של עבודה זרה, החריב את המקדש, שרף את ההיכל, הרג את כל הצדיקים, הגלה את ישראל מארצם, ועוד הוא מרקד בינינו. כלום יהבתי לן אלא לקיבולה באגרה, הרי נתת לנו אותו כדי לקבל בו שכר. מה הכוונה? לא אפשרות אפשר להגיד, להימנע מעבודה זרה. תכף נראה שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. אלא, נתת לנו אותו בשביל לקבל שכר. לא איהו באינן ולא אגרה באינן. לא רוצים לא אותו ולא את שכרו. קח אותו. נפלה פתקה, נו, לא בעל פה, נפלה ופתקה מרקיעה. נפל להם פתק משמיים, דאבה כתב בה, אמת. אמר רב חנינא, שמע מן חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כלומר, שקדוש ברוך הוא יש את רצון, הוא בעדנו בעניין. אותיבו בתעניתה, ישבו בתענית תלתה יומין, שלושה ימים, ותלתה לאטה, לילואטה, שלושה ימים ושלושה לילות. מסרוהו ניהליהו. הקדוש ברוך הוא נתן את יצרה דעבודה זרה בידיים של חכמי ישראל, תעשו בו מה שאתם רוצים. עכשיו יש שם כל מיני התרחשויות, בסוף אמר לו נביא, שדיוהו בדודה דעברה, תכניסו אותו לתוך דוד של עבר. מה קרה? מה? קלעו, כן, אופרת, קלעו את יצרה דעבודה זרה באיזה דוד של אופרת. מה זה? למה לא לגמרי להרוג אותו? ואם לא הרגת אותו, מה זה דוד? מה עשו פה? מה זה הדבר הזה? עכשיו רבותיי, הפסקה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, אפשר ככה לעבור על ספר אורות ולא לשים לב. מונח פה יסוד שהעמקות שלו והרזיות שלו היא בלתי נתפסת. תראו איתי ביחד מקור ג', אומר הרב קוק בישראל ותחייתו, פסקה י"ח. אמנם על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות, הוא מדבר על התקופת של שלמה המלך, הוא אומר ששלמה עצמו, הוא היה יכול להתמודד עם האלף נשים וכל התרבויות שהם הביאו. אבל כן, אבל הדור לא היה קשיר להתמודדות הזאת ונפל. אז על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות של שלמה המלך, עם חולשת הכוח של הדור לעכל דברים זרים, יצאה רשעה שגרמה לייסוד כרך גדול של רומי, וסינוני היסודות, כלומר, מה שלוקחים מתרבויות זרות, מסננים ולוקחים את הטוב, כל הדבר הזה, הוצרכו להאריך עדן ועידנים או עידן ועידנים, עד שנתגרש כוח המדמה משליטה רחבה בגבול ישראל, ויצרה דעבודה זרה נעצר בדודה דעברה, ונחיס יצרה, ולעומת זה אין עוד נביא איתנו. אומר הרב קוק, תקשיב טוב, אתה יודע למה אין לך שום שיעורים על דמיון? אתה יודע למה כל המסורת של אלישע הנביא איננה? אין לך אותה. אתה יודע למה? כשהם קלו יצרה דעבודה זרה בדודה דעברה, מה הם עשו בעצם? הם אמרו, וביד הנביאים אדמה. הדמיון זה הכישרון הישראלי הגדול מכולם. נתת לנו אותו בשביל שנקבל שכר, שיהיה נביאים. תודה רבה. לא רוצים נביאים, רק קח את היצרה דעבודה זרה. ואז מה הם עשו בעצם? מה זה שהכניסו אותו לדודה דעברה? בדיוק. יצרה דעבודה זרה יושב על כישרון הדמיון. והם פשוט הפסיקו ללמד דמיון, הפסיקו לעסוק בדמיון, כל נושא הדמיון שהיה מקצוע ראשי בתורה, העיפו אותו. לא רוצים אותו ולא את שכרו. אומר הרב, שימו לב, עכשיו נקרא בפנים את הדברים עוד פעם, עד שנתגרש כוח המדמה, כוח הדמיון משליטה רחבה בגבול ישראל. העיפו את הדמיון. היה לו שליטה רחבה מאוד. אנשים הכיסופים שלהם היה להגיע לשיעורים בדמיון אצל אלישע הנביא. הפסיקו ללמד מה זה דמיון. אין שיעורים של דמיון, אין תלמוד אלישע ואליהו ושמואל הנביא. אין. כל התורה של הדמיון, העיפו אותה, ויתרו עליה. ויצרה דעבודה זרה נעצר בדודה דעברה, ונחיס יצרה, היצר הפסיק. קטעו אותו. ולעומת זה, שימו לב עכשיו, הנזקים, על מה שילמו תמורת זה, אין עוד נביא איתנו. אין נבואה. לא עוסקים בדמיון, אין נבואה. ויותר מזה, זה לא רק זה, ולאהבת אהבת האומה והארץ איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. אומר, תדע לך, גם אהבת ישראל ירדה, וגם אהבת ארץ ישראל ירדה. ובהמשך טיפה יותר נפרט, אבל ברגע שאין דמיון, אז גם יורדת הגישה לרוח הקודש, לנבואיות, לכל הצד הרוחני הפנימי. ברגע שהגישה לפנימיות יורדת, אז אנשים שלא מעמיקים, מסתכלים. אני רואה יהודי, יש לו שכל רגש בגוף.
למה זה הוא לעומת זה?
כאילו, הם ויתרו על זה, חטפו את זה. זה הרי מה הם אמרו לו? לאיהו בעינן ולאגרה בעינן. אז איהו זה יצרד עבר. לעומת זה הכוונה היא, הם מצד אחד ויתרו על הדמיון, ויתרו על הנבואה שלו וכו'. ולעומת זה, בוא נקרא בפנים שוב. לעומת זה אין עוד נביא איתנו, מה הכוונה? מצד אחד יצרה דעבודה זרה באמת נעצר, אבל מצד שני גם אכלנו אותה כי הלך הנבואה, וגם אהבת הארץ ואהבת האומה ירדה. היו צריכים להחליט, או שאתם משאירים את הדמיון ויהיה לכם עוד נביאים, ויהיה לכם אהבת הארץ ואהבת האומה עם לא העוצמה הנשמתית, או שאתם, ואז גם יצרה דעבודה זרה נשאר במלוא עוצמתו, או שאתם מוכנים לוותר על נבואה, על אהבת הארץ, על אהבת האומה בצד הנשמתי, הנבואי, הרוחני, ואז, בסדר, לא יהיה יצרה דעבודה זרה, אבל גם נבואה לא יהיה. והם קיבלו החלטה, כמו שהגמרא אומרת, לאיהו בעינן ולאגרה בעינן. הם אמרו, זה עשה לנו נזקים כאלה איומים, אנחנו מכניסים את יצרה דעבודה זרה להקפאה, איך? על ידי זה שנקפיא את הדמיון. ואנחנו מבטרים על נבואה ומבטרים על העוצמה המשמתית של אהבת הארץ, אהבת האומה, מבטרים, ובלבד שננצל מהיצרד העבודה הזרה הזה. אז הם למעשה לקחו חלק ענק בתורה. כל השיעורים של שמואל הנביא, כל השיעורים של אלישע הנביא, סגרו את הבת עשר לפר לנביאים, הוציאו את הספרים. כן, בבקשה. רגע, לזה לא הגענו. לא הגענו. בואו נמשיך. אומר הרב, והדברים מקושרים עם צער העולם כולו, עד שבאחרית הימים, ונעצור שנייה. קודם כל את זה נסביר. והדברים מקושרים עם צער העולם כולו. אומר הרב קוק, בסוף המלחמה, בספר אורות סוף המלחמה, על מה עושים תיקון חצות? אז הוא אומר כך, כשישראל נמצאים בזיו העולם, בהופעת ישראל, מה זה? כשהכוח הנבואי, הכוח הדמיוני, הכוח של רוח הקודש מופיע בישראל, לא יכולה שום דת להופיע ולנסות להתחרות. למה? אתה מסוגל להביא נביא? אתה מסוגל להביא גילויים נשמתיים? לא. רק כשוויתרו על כוח הדמיון, ממילא ויתרו על הנבואיות, ממילא, תקשיבו טוב לביטוי, שיקמקו את התורה. הפכו אותה לתורה של שכל רגש ושלום. ללא כל הצעד שהרב קוק בעצם החזיר לנו, שבארץ ישראל מחזירה, אבל שהרב קוק החזיר לנו מבחינת ההבנה והדעת, כל הצעד הרוחני הזה, הם ויתרו עליו. אז ממילא אומר הרב קוק, ברגע שדת יהודית הפכה להיות מין כאילו עניין של שכל ורגש בלבד, אז באו אותה דת שיצאה מישראל החוצה ואמרה, אם זה ככה, גם אנחנו יכולים. נקים אותו דבר בחוץ. בזמן שהנבואה נמצאת, הם לא יכולים לעשות את זה. והוא אומר שם הרב קוק בסוף המלחמה, על זה בוכים הצדיקים בתיקון חצות, כי הם יודעים שכל הצער של העולם זה על מה? כי עכשיו בחצות הלילה השכינה הייתה צריכה לרדת ולהתגלות בישראל, והיא לא יורדת והיא לא מתגלה בישראל. ולמה? כי הם גנזו את הדמיון. תבינו לאן הדמיון מגיע. גניזת הדמיון זה כמו להגיד אנחנו מבטרים בינתיים על השראת שכינה. משום שכרגע המצב הוא כזה שזה לא יביא להשראת שכינה אלא להפוך. נגנוז את הדמיון, נוותר על השראת שכינה, נוותר על נבואה, נוותר על רוח הקודש, נוותר על אהבת האומה, נוותר על אהבת הארץ, נהפוך את התורה למשהו שכלי בלבד, נגלה בלבד. ובלבד שלא נצטרך להתמודד עם העבודה זרה הזאת, שכרגע כוחה, אז כוחה היה גדול. עכשיו, ממשיך הרב ואומר, עד שבאחרית הימים, עקבות כוח המדמה מתגלים. איך? ואהבת הארץ מתעוררת. פתאום אהבת ארץ ישראל מקבלת עוצמות. מתראה הדבר בשמריו. כלומר, עם הרבה לכלוך מתערבב. שנייה רק כבוד הרב, רק רגע. אבל עומדו להזדקך. אל תדאגו, זה יופיע בהתחלה עם שמרים, עם כל מיני דברים לא טובים. בסוף זה יזדקך. מה רצה כבוד הרב לומר?
לא, לא, אני לא מבין את
הסיומת הזאת?
לא, את המשפט הקודם.
צר העולם?
יש כוח המדמם שנקרא חבר בגבול ישראל.
כן. ברגע שהם הכניס... כי זה קשור לזה. אם אתה קולה את יצרד העבודה זרה, ויתרת על הנבואה. כי ברגע שאתה מוותר על הדמיון, אז אין עבודה זרה, אבל אין גם נביא. כן, כלומר, אתה מצד... זה כאילו כמו מנהל חשבונות, יש לו צד זכות, צד חובה. לא, זה לעומת זה, הכוונה היא, זה עומד זה, וזה מולו. זה כנגדו. ויתרת על זה, כנגד זה ויתרת על זה. אחר כך מזה בא צער העולם, ואז הסיומת היא, ופה בסיומת נמצא משהו שאי אפשר להאמין בכלל. כאילו הכתפיים של הרב לכתוב כזאת שורה, זה בלתי נתפס. מה הוא כותב פה עכשיו? מה זה עד שבאחרי טעמים עקבות כוח המדמה מתגלים? מה זה? מה הוא אומר פה? אתם יודעים מה הוא אומר? אומר מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, קודש קודשים, אור ישראל. אומר לנו, תדעו לכם, דודה דעברה נפתח. שחררו את הדמיון, והיצרה דעבודה זרה יכול להתחיל להשתולל מחדש, עכשיו אנחנו לא פוחדים. כוח המדמה חוזר להשתולל בעם ישראל. זה יתחיל עם שמרים, עם כל מיני דברים לא טובים בדרך, וזה יזדקך. או, איך זה? או, ברוך השם, כבוד הרב. נו, בסדר, אז הנה, הרב עצמו... הוא שם את זה בצורה קצת ככה, בי"ח הוא מגלה את הסוד, ובי"ז הוא את ההשלכה, אני לא יודע אם בכוונה או לא, אבל מקור ד', ישראל ותחייתו י"ז, מתאר לנו הרב, מהם התוצאות של שחרור הדמיון? מה התוצאות? עכשיו שימו לב, כי אנחנו כאילו מטיילים בבית ספר לנביאים, ועכשיו רבותיי, פתאום הולך להיות פה הסבר, שיסביר לנו את כל האווירה של הדור הזה. זה פשוט לא יאמן, ככה זה התורה של הרב. הוא עולה לשמי שמיים, ואז הוא יורד ואומר, עכשיו פה מה שקורה פה למטה, על הבלטות, על האדמה הזאת, פה במדינה, בחברה, זה קשור לזה. אז בואו תראו, אומר הרב, כל התרבות הזמנית, זמנית אפשר להגיד כי היא חולפת, ואפשר להגיד של התקופה, כן? כל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. היום הכל דמיון, כולם חיים בדמיונות. כשאנשים מגיעים הביתה מעבודה, תופעה, מתיישבים לפעמים בשש בערב, עד 12 בלילה, מול מסך טלוויזיה, לא חיים את המציאות, לא חיים את החיים שלהם, רק עוברים מסרט לסרט, מסרט לסרט. הדמיון משתולל. כל הנושא של טלוויזיה, סרטים וכו', וכל מה שאמריקה מפיצה בעולם, השם יעזור לכולנו וכו', זה הכל דמיונות, דמיונות שהולכים למקומות לא טובים. אבל הכל עכשיו, כל הדור הזה בנוי על דמיון. הוא ממשיך ואומר, זוהי מורשת גורלם האלילי, של המאה תרבות האחוזים בכוח המדמה. אומרת, תראה, עבודה זרה היא תמיד בנויה על דמיון. למה? כי קודם כל הסברנו קודם, אבל קצת יותר נפתח את זה. אומר, כי תראה, בא בן אדם, אנחנו מקשנו להבין איך זה, מחזיק פסל ביד, גמר לייצר אותו לפני 10 דקות, מעמיד אותו ומשתחווה לו. בלי דמיון, זה לא יכול לעבוד. עכשיו, מה שלא הבאתי פה ונמצא באורות הקודש, שהרב מסביר שכל החטאים בנויים על דמיון, שמחליט להיות עצמאי, לא צל של השכל, ולא לוקח מהקודש, אלא מדמיין מה בא לו. אבל אומרים לו, תקשיב, מה, אתה לא רואה שזה אויב? שמע, יופיע גם כאן, רגע, לאט לאט. מה, אתה לא רואה שאויב עומד מולך? הוא מדמיין חומוס בדמשק. תגיד, איפה הראש שלך? כלומר, זה מגיע למקום של החלטות ציבוריות גדולות, שהדמיון מדמיין לאנשים מה שמתחשק להם, זה הכל. הם לא מעניין אותם מה האמת. אז כוח המדמה, כשהוא מתחיל להשתולל, הוא בעצם, אם הוא נטול, כאילו דמיון מופקר, משרת את החטא, את ההיפוך, כדרכו של עולם, שהכישרון תמיד, אם יש כישרון קדוש, אז יש את ההיפוך, בדיוק על אותו מקום. אז אומר הרב, זוהי מורשת גורלם האלילי. איך אפשר להשתחוות לפסל בלי דמיונות? חייבים. כן? שלמי התרבות, האחוזים בכוח המדמה, שממנו בא התפתחות היופי הגופני, כי כשהדמיון מתנהג כצייר, אבל לא של השכל, סתם צייר. אז הוא מצייר את כל, הזה, כל הגופניות, כל ה... כן? עכשיו, הולך ומשתכלל כוח המדמה, ועל פי עלייתו של כוח המדמה, כלומר, ככל שכוח המדמה, הדמיון, הולך ועולה, הולך ונעשה יותר עוצמתי, ותפיסתו את החיים, והוא מתחיל להשתלט על כל המרחב, מסתלק האור השכלי. אנשים נעשים הרבה פחות שכליים, מפני שחושב העולם כולו, שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. וכה הולכים העניינים בהדרגה, עד ששרידי השכל, שברוח החוכמה החולונית, אפילו חוכמה של חול, גם הם הולכים ונעתקים אל כוח המדמה. המליצים והמספרים, הדרמטורים, וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה פוסחת וצולעת, ואין לה מעמד מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. אתם יודעים, נגיד, היום שאלו, מי מכיר ויודע, לא נזכיר פה שמות של זמרים, איזה שם של נגיד זמר מפורסם. אין ילד במדינת ישראל שלא יודע מי זה הזמר הזה, והזמר הזה, והשחקן ההוא, אבל האם מישהו יודע מי ראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית פה בירושלים? הפילוסופיה פוסחת, פיסחת, אף אחד לא מסתכל עליה. זה לא מעט אף אחד. שכל, תראו לעצמכם, בתשע בערב, לא יודע מה היום הלוח זמנים של הטלוויזיה, אני חושב, נהיה לי בתשע, נגמר החדשות, כך היה לפני 40 שנה. בתשע בערב יעשו הרצאה על ספרו של קאנט, ביקורת התבונה הטהורה. אני חושב איזה מיליון שלטים סגרו את הטלוויזיה, מה השתגעו אלה? מה הם מביאים לנו? תביא איזה סרט, איזה יריות וקפיצות וזה וזה. תביא לנו דמיונות, תביא לנו איזה פנטזיה. מי בכלל מעניין? הביקורת התבונה הטהורה של קאנט? זה מה שאתה הולך לשדר לי? אומר הרב קוק, יותר גרוע מזה, הם הופכים להיות האנשים הגדולים. נגיד, איזה ראש ממשלה מקבל איזה החלטה, וצריך להיות איזה אירוע, הזמר הודיע שהוא לא יבוא, כי ראש הממשלה עשה כך וכך, כן? כל החדשות, הזמר אמר, הזמר... חבר'ה, סליחו לי, באמת, מחילה מהזמרים, כן? אבל כשדברים יוצאים מפרופורציה, מה זה זמר? לקח מיקרופון והוא שר, כל הכבוד, כל הכבוד. אז הזמר אמר שהוא לא יבוא. זה הופך להיות אישיות גדולה, כאילו, וואו, הוא לא יגיע. אז זה מה שאומר פה הרב. המליצים, המספרים, הדרמטורים, דרמה, כן? כל העוסקים באמנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות. למה? כי הדמיון יצא ותפס את כל המרחב. והפילוסופיה פוסחת, צולעת, אין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן, חוצפה יסגה וחוכמת סופרים תשרח. לפני שנמשיך לזה, חוצפה יסגה קשור גם לזה. למה? איך בן אדם יכול לקום בארץ ישראל, במדינת ישראל, בהתגלות שלא יודע, אולי השנייה בגודלה אחרי מעמד הר סיני, תקומת מדינת ישראל, ולהחליט שהוא לא ישמור שבת, והוא יתנהג ככה ואחרת, וזה מבחינתו הכל בסדר, לא קרה כלום. אתה חי בדמיונות, בפנטזיות. מדינת ישראל בלי ישראליות, יהדות בלי יהדות, מה, איזה מין, זה הכל דמיונות. אז אומר הרב, ברגע שיש דמיונות, יכול לבוא בן אדם, הוא רואה גדול הדור בן אדם שיום ולילה עוסק בתורה, שולט בכל התורה כולה, ומבחינתו אין קטן גדול, למה? אתם יודעים, כשבן אדם דמיין, הוא רואה את עצמו באותו גודל. אז הוא אומר, מה, גם אני אשים איזה גלימה, איזה כובע חליפה, וגם אני גדול. מה גם אתה גדול? הבן אדם הזה, 70, 80 שנה עוסק בתורה, יום ולילה, אתה יודע, איזה ענק עולם הבן אדם, אתה משווה את עצמך אליו, ברגע שהדמיון משתולל, ואין שכל, כן, ממילא החוצפה משתוללת, אומר הרב. ממשיך הרב ואומר, וחוכמת סופרים תשרח, יתחילו להתייחס לכל הנושא של לימוד, ירידה גם בלימוד, ירידה בכבודם של סופרים, כי מי סופר בכלל? מי מתעסק עם ענייני שכל? יראה חטא ימעשו, והאמת תהיה נעדרת, ופני הדור כפני הכלב. אותה העדינות הפנימית הבאה מרוח החוכמה, שאדם הוא למדן, גם אם הוא מדבר הפוך מתורת ישראל. חס ושלום. אבל גם אם הוא כזה, אם הוא איש של חוכמה, יש עליו איזה עדינות. הוא לא בסדר, הוא נגדנו, הוא עושה הפוך מהתורה. אבל הוא איש של חוכמה, אתה תראה עליו עדינות. אבל אם אין חוכמה, לא, בכלל אין חוכמה, לא רק חוכמה של ישראל, אין חוכמה בכלל, אז אין עדינות פנימית, הולכת ונמוגה. השאיפה לרוחניות והצילות, לדבקות אלוהית, לעולם העליון, לזוך המוסר ברום טהורתו, לציורי המושכלות מצד עצמה ונצחיותם, נעשית חזון יקר. וכפי אותה עמידה נוהגת בעולם בכללו. אומר הרב, זה לא רק בעם ישראל, זה בעולם בכלל. אבל כפי שזה נוהג בעולם בכלל, נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה, ובעולם שולט רוח מגושם. גשמיות, גשמיות, ככה. אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו, כולם יהיו עסוקים במקום לנהל מדינה בתאוות שלהם. אני ככה, לפני שנמשיך, עוד רק משפט אחד על התופעות שאנחנו לא אוהבים להאריך תאר אותן, אבל בכל זאת, שאנחנו באים לרפא דור, אז קצת צריך בכל זאת. גם העניין הזה של לוקחים, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת בחירות, אבל ממילא אין לנו שום יחס עם שום דבר. גם כשלוקחים היום בן אדם ומתחילים עם יחצנות לבנות את הדמות שלו, שום קשר בין הדמות של האדם לאדם שבאמת מופיע, האמיתיות של האדם, האופי האמיתי שלו לעומת מה שמוצג לציבור, אין קשר בכלל. או לחילופין, דעות. מציגים דעות כאילו הבן אדם הוא, מה זה? הוא ארץ ישראל, אמרת ארץ ישראל, אמרת הוא. והבן אדם בכלל הפוך לגמרי. כל מיני דברים הפוכים, מה זה? כלומר, בעצם מעצבים לציבור איזושהי דמות דמיונית, שאת הדמיון הזה מעריכים שהעם ישראל רוצה, או ציבור מסוים רוצה, הוא יבחר בדמות הדמיונית. ואין שום קשר בכלל למנהיגות. עכשיו, המצב הגיע עד כדי כך, שכבר מנהיגים כאלה הם כבר לוקחים, סוחרים אנשי מקצוע, דמיין אותי כך וכך, ואין שום קשר בין משהו באמת לבין מה שמחליטים לדמיין אותו. טוב, נמשיך הלאה. אז זה מה שהרב פה אומר, מלכך נער, שריך בבוקר יאכלו, כן? עכשיו, אמנם כל זה הוא יסוד עצה מרחוק. כדרכו של הרב, שום דבר לא הולך סתם, כל תופעה אפילו הכי שלילית, מסתתר מאחוריה, איזה רצון השם, אין שום דבר מבלדיו יתברך. זה עצה מרחוק. עצת השם היא להשלים את כוח המדמה. אומר הרב, צריך להחזיר את הדמיון. סגרו אותו בדודה דעבר אלפי שנים. צריך שחרר אותו. צריך גדל פה ילדים ואנשים שיהיו בעלי יכולת דמיונית מפותחת. אם לא תפתח את הדמיון, ממשיך הרב ואומר, עוד פעם, הצעת השם היא להשלים את כוח המדמה, מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. אתה חייב לפתח את הדמיון כדי להחזיר את הנבואה. בדרך להחזרת הנבואה משחררים את הדמיון. יצרד עבודה זרה, נכון, הוא משתולל, ויכולנו עכשיו לתת שיעור של שעה שמראה מה זה יצרד עבודה זרה ואיך הוא מופיע בדור הזה, אבל אנחנו מתמודדים איתו כבר. אלפי שנים של לימוד תורה, שולחן ערוך, אנשים ככה גמרא, הלכה, הרבה, חוזרנו לארץ ישראל היום בנויים הרבה יותר ממה שהיה אז מבחינת ההלכתית, פרטית וכן הלאה. כמו שהרב קוק מסביר במהלך האידאות, מה היה חסר בתקופת שלמה? הכל היה טוב, הוא אומר לא, אבל הפרטים, עבודת השם הפרטית, של כל הלכות ודקדוקי הלכות, זה לא היה בנוי טוב, אז זה לא החזיק. אבל אנחנו היום כבר חוזרים עם רכוש גדול, מתמודדים עם היצרד העבודה זרה, אבל מוכרחים שחרר את הדמיון, כדי שיהיה בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו, אבל כן מתבסס כעת רוח המדמה, עד שיגמר בכל תיאורו. תיאורו זה צורתו. זה הרב הנזיר מספר ביומנו, שהוא יושב ככה על כתבי הרב, והוא פתאום רואה את הרב מול עיניו בהקיץ. הוא אומר, אולי נראה, כמו ביום שישי אחרי המקווה. והרב אומר לו, תשמע, המילה תיאוריה היא קצת בעייתית, כי העולם מתייחס למילה תיאוריה בתור משהו מופשט. ובתורה שלי, תיאוריה, הכוונה היא הצורה של הדבר, התיאור שלו, כן. אז זה מה שפה הרד, שיגמר בכל תיאורו, הכוונה היא בכל צירותו. ואז יהיה הדמיון, כי זה נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור, אור רוח הקודש עליו. שהוא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, כל הרוח המשיחית לא יכולה לחזור בלי שיהיה דמיון מפותח. אחרת מאיפה תביא את כל הרוח הזאת, רוח הקודש, נבואיות, מאיפה תביא? אתה צריך כישרון דמיוני מפותח. לכן אומר הרב, כל מה שאנחנו חווים היום, שהדמיון משתולל עם כל הדברים הלא טובים שלו, זה כדי לפתח מחדש את הכוח הדמיוני, כדי שיהיה כיסא נכון ושלם לרוח הנבואית. עכשיו שימו לב. תוך כדי הדברים, אמר לנו הרב בישראל ותחייתו י"ח, שגם להבת האומה, אהבת האומה והארץ איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. למה יש ירידה באהבת ארץ ישראל אם אין את כוח הדמיון? אומר לנו הרב קוק, מקור ה' באורות ארץ ישראל, פסקה א', ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. לא נאריך עכשיו, מה שהרב פה בעצם אומר, אומר תדע לך, כשאתה בא להגדיר יהודי, אתה אומר, אוקיי, הנה הסוליה של הנעליים שלו עד לכיפה או עד לכיסוי ראש. לא הגדרת נכון. זה הגדרה חלקית. כשאתה בא להגדיר יהודי, אתה צריך להגיד ככה, הנה אדמת ארץ ישראל, והסוליה, הגענו לראש. כלומר, הגדרה של עצמות היהודי מתחילה מאדמת ארץ ישראל. בלי אדמת ארץ ישראל, יהודי הוא, אין פה ארצות החיים. אומר הנביא יחזקאל, והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. חוץ לארץ זה בית קברות ליהודים. הם אמנם חיים, אבל זה גוויות מהלכות. למה? כי כל הצד הנשמתי לא מופיע. אז פה אומר לנו הרב, ארץ ישראל חטיבה עצמותית. ומתוך כך, כשאתה אומר חטיבה עצמותית, מה זה העצמות הישראלית? ברור שגם השכל, גם הרגש, גם הגוף, זה ברור. אבל העצמות, מרכז העצמות הישראלית, זה הצד הנשמתי. עכשיו אומר הרב, ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל. אי אפשר באמת להבין, לחוות את הסגולה של ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. יש חיבה טבעית שכבר נמצאת מעצם יצירתנו בתוכנו, אבל צריך להוציא אותה אל הפועל. אי אפשר להוציא את אהבת ארץ ישראל לפועל, בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. כלומר, אין לך דרך להגיע לאהבת ארץ ישראל, כל עוד אתה לא מרגיש את החוכמה הנשמתית הארץ ישראלית. אם אתה יודע לראות רק את האדמה, את הבניינים, גמרא והלכה, אתה לא תגיע לאהבת ארץ ישראל. כדי שתוכל לאהוב ארץ ישראל, אתה צריך להגיע למימד הנשמתי הרוחני, ואליו אתה לא יכול להגיע בלי הדמיון. אז ברגע שוויתרו על הדמיון וכל העבודה הרוח קודשית, גם ויתרו, או יותר נכון, הוא עמה קצת על להבת אהבת ארץ ישראל. עכשיו בואו נבין, ולא אריך בזה עכשיו, שעלייה לרגל. מה זה היה עלייה לרגל? אנחנו עכשיו מתחילים את תקופת החגים. אלול, ותראו, תכף נראה שהרב קוק מחבר את כל אלול, ראש שנה, יום כיפור, סוכות, הכל הוא מחבר לעבודה על הדמיון. תכף נראה את הדברים. אבל בכל כך צריך להבין מה זה עלייה לרגל. למה אתה קורא לזה רגל? אז אנחנו יודעים שבית המקדש זה הדום רגליו של הקדוש ברוך הוא. ככה הנביא מכנה את בית המקדש. מה זה הדום רגליו? אז בקבלה הרגליים, בבחינה של נצח ועוד. כמו שהרב הנזיר מביאים, מקום יניקת הנביאים בנצח וההוד, ואני אומר גם כן שזה מקום הדמיון, לא ניכנס, אנחנו לא בשיעור בקבלה, אבל כדי שנוכל להבין מה מדובר, עלייה לרגל, הם היו עולים על מנת להפעיל את הדמיון ולקבל רוח הקודש לפי ההכנה, הנבואה, כל אחד מה שזכה. ומה זה שמחת בית השואבה? תראו איתי ביחד מקור וב, אומר גמרא בירושלמי סוכה פרק ה' אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמה בית שואבה? שמשם שואבים רוח הקודש. ואומרת הגמרא שם, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי, הנביא, מעולי רגלים היה, ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרת עליו רוח הקודש. כלומר, כשאנחנו רואים ברמב"ם את תיאורי השמחה והריקודים וכו', מה זה? ולמה רק הצדיקים רוקדים? כל מה שהם עשו שם זה מאמץ אדיר, להתמלא בשמחה, להתמלא באורות, כדי שיפתחו שערי הלב, והדמיון יביא להם נבואה, רוח הקודש, כל אחד לפי מדרגתו. כל ישראל חברים ברגל. מה קרה? מי הבטיח לך שהארץ הזה פתאום ישנה דרכיו ברגל? אז כמו שרב שלמה קרליבך אומר, יש מצב שיהודי מקבל התקף נשמה. הוא לא שולט בזה. איזו דחיפה פנימית שהוא פתאום מתעורר בגעגועים. תביא לי משהו רוחני, אני מוכרח תורה, אני מוכרח מצוות. שהיה מגיע הרגל, היו נפתחים להם שערי הלב. ירושלים הייתה הופכת להיות גיא חיזיון. הרי ירושלים נקראת גיא חיזיון. הייתה הופכת להיות גיא חיזיון אדיר. ההוא נבואה, זה רוח הקודש, זה נהיה צדיק, ההוא חזר בתשובה. ככה כל אחד היה קבל אורות שאי אפשר לתאר. גם שפת אמת מתאר את זה, עוד כמה ככה שבאחרוני האחרונים אמנם, שמתארים את הדבר הזה ואומרים, אתה חושב שעלייה לרגל היה רק איזה כינוס לאומי? לא, זה היה כינוס לאומי, אבל היה, הם עלו על מנת לשאוב רוח הקודש. אומר הרב קוק, תראו את מקור זין, כמה הדברים עכשיו מתחברים יפה. אומר הרב קוק, מאמרי הראי"ה עמוד 148, וזה עכשיו יכול גם להסביר לנו את הוויכוחים הגדולים שיש בדור הזה, והקושי להגיע למצב של אחדות וכו'. אומר הרב קוק כך, כל חטאות האדם שנמשכות מפני התגבורת של הגסות החומרית, הן גורמות שברוחו של האדם מתגברת תפיסת החיים הדמיונית, שהיא בטבעה פרטית. אומר, בעצם, כשהאדם נעשה חומרי יותר ויותר, הדמיון מתחיל לעבוד במקום בשירות השכל, במקום בשירות הכישרון הנבואי, מתחיל לעבוד בשירות התאוות. כל זמן שכוח הדמיון הבא מתוך ההשפעה הרוחנית הירודה, הוא השולט על המערכת של החיים היחידיים והציבוריים, אי אפשר לקוות לשיווי בדעות ולאחדות של שלום. קצת כואב לקרוא את השורות האלה. הרב אומר, תבין, כל זמן שהציבוריות בנויה על דמיונות שמשרתים תאוות, אני צריך להבין שאנחנו בבעיה. אתם יודעים, אחת התלמידות שאלה את המורה שלה, סיפור אמיתי, תגידי המורה, אחרי שיבוא המשיח, יהיו סדרות? סדרות, למי שלא יודע כמוני, זה סרטים בטלוויזיה. ציבוריות היום היא בתוך סדרות. הסדרות האלה לא מלמדים מסכת בבא קמא. עכשיו, ברגע שהדמיוניות מלאה, משרתת את חטאות האדם, אז אומר הרב, אתה לא יכול לקוות שיהיה שוויון בדעות ויהיה אחדות של שלום. למה? כי אנשים לא באמת חושבים מה האמת פה, מה נכון פה. הם מדמיינים את מה שמתחשק להם שיהיה. לפי התאוות שלהם. הוא רוצה שיהיה לו שקט, מזרח תיכון חדש, שאפשר יהיה ללכת למסעדה טובה, ואולי גם לנגב חומוס בדמשק. זהו. זה מה שמעניין אותו בחיים. בית מקדש תעזב, היה פעם, את מי זה מעניין בכלל? הדברים הכי בסיסיים של אידיאולוגיה יהודית לא מעניין אותו, הוא מעניין אותו התאוות שלו. אז אין מצב שהוא יחשוב יחד איתך באופן אמיתי, יגיע למסקנה אמפירית, מדעית, על בסיס מה שרואים ועל בסיס ניסיון החיים, ויגיד לך, תשמע, נכון, אתה צודק, אתה יודע מה, בזה אני איתך, רק בוא נעשה את זה כך ואחרת. לא, למה? כי הוא מדמיין, ואנחנו חווים את זה בדור הזה המון, שאתה עומד לפעמים מול אנשים, שאתה לא מבין, איך אתה מדמיין דמיונות, הרי כבר הוכח למעלה מכל ספק שהדבר הזה הוא שקר אחד גדול. מה, שילמנו על זה בחיי אדם. איך אתה ממשיך לדבוק בזה? ואתה מרגיש שאתה מדבר עם קיר, עיניים זגוגיות. למה? כי הדמיון פשוט בשירות הבלבול. ממשיך הרב ואומר, אבל אחרי אשר אור התשובה הופיע בעולמנו על ידי קדושת יום הקדוש יום הכיפורים, וכל ישראל נתהרו מחלאת החטא, אומר הרב, אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ובשיא יום הכיפורים, מנקים אותנו מכל החטאים. אז התוהר הנשמתי מתגבר בקרבנו, ובמקום הדמיון המטעה, יבוא השכל הטהור הגנוס במעמקי נשמתנו להאיר את אופק חיינו. את הדמיון המטעה מחליף אור נשמתי שמשתמש גם בדמיון, אבל דמיון שמשרת את הקדושה. וקרני הוד מאורה של תורה מגרשים את צלילי הדמיון המטעה מקרב נפשנו. אז כאשר בא אחר כך החג הקדוש, חג הסוכות, ההולך ובא עלינו לטובה, הננו כבר מתקשרים, מוכשרים, לבוא על ידי טהרת השכל המאיר עלינו, לידי תפיסת החיים העצמיים, השופעים ממקור האמת המוחלטת עלינו. ועל ידי זה יכולות הן הדעות המופרדות, על ידי צללי המחשכים של הדמיון, יכולות הדעות האלה עכשיו, אחרי הטהרה, להיות הולכות ומתאחדות. ותחת המאפל, החושך של הפירודים והמסתמות, ריבי המפלגות והסכסוכים האישיים, המשחיתים בנו כל חלקה טובה ברוח ובחומר, יבוא האור הטהור הנאצל על קדושתה של הסוכה. כלומר, סוכה שהיא בעצם הדמיון, דמיון אבל קדוש. הוא מגרש מאיתנו את צללי הבלהות של הדמיונות המתאים, וכל ישראל נעשים ראויים לשב בסוכה אחת. עכשיו אפשר לדבר על אחדות. כלומר, לא רק הבעיות של הטלוויזיה למיניה, גם בעיות האחדות, גם בעיית המנהיגות, גם הבעיה להגיע למשהו מוסכם, אם אתם יודעים, אוקיי, לזה מסכימים 80%, את זה לא, את זה נשים, היינו יכולים להגיע למשהו שמוסכם על 80% מהציבור? כן. איפה הבעיה? הדמיון. ברגע שהדמיון בשירות הדברים הלא טובים, אנשים מדומיינים, והראש להם לא במקום. כל מה שראינו עד עתה, זה בעצם שיעור ראשון בבית ספר לנביאים, על פי תורת הרב קוק. במילים אחרות, אנחנו צריכים לעכל ולהבין שאנחנו עומדים היום בצומת. והצומת הזאת עניינה הוא כזה. עד עכשיו היינו, לקחנו מתורת הרב קוק רמה אחת של הבנה. היא הספיקה בשביל לבנות התיישבות שכל העולם כבר למעלה מ-50 שנה מסתובב סביב הרב צבי יהודה ותלמידיו. זה תכלס, תחשוב על זה כבוד הרב. למעלה מ-50 שנה כל האום והאומות והעולם מדברים ומתעסקים במה? בהתיישבות. מפעל שיצא מהבית הקדוש הזה, מהישיבה הקדושה שהיום בקריית משה, מהרב צבי יהודה והתלמידים. אז עלינו מדרגה עצומה בזמנו ומכוח תורת הרב קוק. אבל באיזשהו מקום נעצרנו. נעצרנו כי הפסקנו לדלות מהבאר. לא הפסקנו לגמרי, אבל אנחנו לא דולים מהבאר כמו שצריך, בעוצמה שצריך, באיכות שצריך. וצריכים לעבור שלב בלימוד ובהבנת תורת הרב קוק ולהיכנס למקומות העמוקים המיוחדים האלה על מנת לדלות את האורות שהדור זקוק להם, צריך אותם, מתגעגע אליהם. ואני אסיים רק בזה שאנחנו יכולים היום לראות אנשים שלכאורה הם בלי כיפה או לבושים באופן שאתה אומר מה זה הלבוש הזה. והאנשים האלה צמאים לרוחניות כמו שאי אפשר לתאר. נתתי פה שיעור באחד השיעורים השבועיים, אמרתי היום אתה מקבל וואטסאפ דבר תורה פרשת שבוע, אתה מסתכל מי זה, איך יכול להיות, מה זה? מה הוא שולח לי דברי תורה, הוא בכלל דתי, כן? אנחנו עדיין שבועים במה שהרב קוק צעק, לא ללכת, לא לדבר ככה בכלל, כן? דתי. קיצור אחד שמע את השיעור, והוא חושב בדעתו, אבל אני אף פעם לא קיבלתי הודעה של פרשת שבוע ממישהו לא דתי. פתאום, לוואטסאפ שלו, הודעה מאחד מהעבודה שלו, לא דתי, לא כלום, דבר תורה פרשת שבוע, ישר הרים לי טלפון, אתה לא מבין מה קרה לי. יצאת השם, יאללה, קדוש ברוך הוא מתערב, אבל צריך לדעת שהדור הזה צמא וצמא וצמא, ואנחנו, אנחנו לא באים להתייהר, אנחנו באים לקבל אבל עול, לשאת בנטל, לקחת אחריות, ולהבין שיש לנו בעיית התורה הזאת, שהיא מפתח הגאולה, כפשוטו. ללא התורה הזאת אין את הדעת הנדרשת כדי לעשות גאולה, ואנחנו צריכים להעמיק לשלב הבא, בלימוד ובהבנה תורת מרן הרב, על מנת שנוכל להאיר את האור לכלל ישראל. חזקו ואימצו.